טוב, שלום לכולם. אז אנחנו נמשיך בדיוק מאיפה שהפסקנו בשיעורים הקודמים, אחרי ההפסקה הארוכה של חנוכה וחנוכה נפל בדיוק היום השמיני על יום ראשון. ראשון וזה, לא היה שום דבר. בשבוע שעבר לא היה שיעור, אז אנחנו ממשיכים מכאן. אנחנו דיברנו בשיעורים שלנו שאלוהים זה לא מה שאנחנו חושבים, ואלוהים זה הדבר הכי ודאי בחיים שלנו, וזה הוודאות שלנו בכך שיש משמעות לחיים, שיש שלמות שאנחנו שואפים אליה. הסברנו שאנחנו לעולם לא נוגעים באלוהים, אנחנו רק שואפים אליו, אבל בחיים לא תופסים אותו. בדיוק כפי שאנחנו אמרנו שאלוהים זה השלמות, המשמעות של חיינו, אנחנו לא נוגעים במשמעות של חיינו. אתם יכולים לבחור עוד משמעות ועוד משמעות ועוד משמעות, אבל לעולם לא ניגע בשיא המשמעות, בשיא השלמות, תמיד נרצה עוד ועוד. והסברנו שהחלום הזה שלנו, שנקרא אלוהים, יש דרך להגיע אליו, יש מעשה רצוי, יש מעשה לא רצוי, יש דרך להתקרב אל השלמות, ויש דרך להתרחק מן השלמות. נכון, הסברנו שכל הסיפור הזה על אלוהים, זה בדיוק כמו שאומר הכוזרי בפתיחה, ספר הכוזרי. פעם היה מלך שחלם חלום, החלום זה אלוהים. Okay, ההבנה שיש חלום לחיים, יש ייעוד לחיים. ואז מתגלה אליו מלאך, יש בו איזה כוח כזה פנימי שאומר, מה הייעוד שלי? מה המעשה הרצוי ומה המעשה הלא רצוי? איך אני מתקרב לתכלית ואיך אני מתרחק ממנה? ואז הבנו שני קריטריונים. הבנו קריטריון ראשון, אני צריך לראות במציאות, מציאות חיים שפיזית הכי קרובה אל השלמות. אי אפשר לומר, היא שיא השלמות אין, אז שיא ההשתלמות. היא שיא החיים, ויותר מזה שהיא שיא החיים, היא גם צריכה לדעת מה יקרה בעתיד. כי אם אני יודע עכשיו מי הוא שיא החיים, אבל איך הוא ייתן לי איזה רעיון שמתוכו אני גם יכול להיות כמו שיא החיים? אוקיי? אני רק מזכיר מה שהיה, וראינו שהכיוון זה עם ישראל, שהוא שיא החיים דרך הכישרון, קיום וההשפעה שלו. וראינו שהדרך של עם ישראל לפתח את שיא החיים שלו, כלומר את האלוהים שמופיע בצורה הכי שלמה יותר מכל אומה אחרת, זה דרך כישרון הנבואה, שהוא הדרך לדעת מה יקרה בעתיד. וזאת הדרך לפתח את הכישרון קיום וההשפעה של עם ישראל. וזו התורה, התורה התפקיד שלה זה הנבואה, התורה התפקיד שלה לפתח בנו את איך לבחור נכון במציאות. איך עכשיו אני בוחר בזה ולא בזה? וככה אני מופיע יותר שלמות וככה פחות שלמות. כשאני אומר התורה היא אמת, זה לא בגלל שהתורה היא קרתה. קרה שא' ב' ג', מה זה קשור? זה אומר שהתורה היא אמת כי זה הדבר הנכון לבחור בו עכשיו. זה אומר שעכשיו אני מסתכל עליו משהו, אם אני אומר שהתורה היא אמת, זה אומר שאני צריך להסתכל עליו מתוך התורה. אם אני מסתכל על מדינת ישראל, אני מסתכל עליו מתוך הראייה של התורה. אם נסתכל על זוגיות, זה מתוך הראייה של התורה. ואם לא, אז זה לא יצליח במציאות. כי התורה היא הדרך להגיד לי איך להופיע את החיים במציאות בצורה הכי שלמה. זה אומר שהתורה היא אמת. אני אגיד משפט, תזכרו אותו טוב. מה שכתוב בתורה לא נכון בגלל שהוא קרה. או זה לא כתוב בגלל שזה נכון. סליחה, זה לא נכון בגלל שזה כתוב. למה זה נכון? כי זה כתוב. למה זה נכון מה שכתוב בתורה? כי זה כתוב, כי השם כתב את זה. לא. הפוך. זה כתוב בגלל שזה נכון. כלומר, בגלל שזאת המציאות, וזו הדרך להופיע את השלמות במציאות, זה כתוב. לא בגלל שזה כתוב, זה הופך להיות נכון. זה בתפיסה הפשוטה. למה ככה השם כתב? זה רצון השם. זה לא נכון בגלל שזה כתוב, אלא זה כתוב בגלל שזה נכון. בגלל שזה הדרך להופיע את הנכון ואת השלמות ואת האמת בעולם. ברור? עד עכשיו סיכום שהיה בשיעורים הקודמים. ודיברנו באחד השיעורים גם, כמו עם השיעור הרביעי, השיעור האחרון שהיה, על החשיבות של לימוד אמונה. הזכרנו אפילו קצת מושגים באמונה, נדבר עליהם בהרחבה בהמשך. אבל על החשיבות של לימוד אמונה. אם אני לומד אמונה, אז אני עלול להישאר עם אמונה פשוטה. עכשיו אמרנו, זה יכול להתאים לאנשים. מי שבאמת, הוא באמת תמים בכל החיים שלו, וכל החיים שלו עם תמימות, כמו בדורות הקודמים, אז את השיעור הזה אני מבקש שלא ייכנס, ואני לא אכעס עליו, אני אפילו אשמח מאוד שלא ייכנס. אבל אם אתה, בכל החיים שלך לא תמים, אתה חכם, אינטליגנט, עושה חמש בהכל, לא יכול להיות שהתורה שלך תישאר ברמה של תמימות, זה לא הגיוני. אחרת זה יתנגש. ואז עוד חמש שנים, התורה שלך תהיה ברמה הזאת, והפיזיקה והמתמטיקה שתלמד והרפואה שלמד יהיו פה, ואז בפער הגדול הזה ייכנס עכבר, ולעכבר הזה קוראים להיות אתלש. מי פתח את החור? אתה פתחת את החור. החור זה הפער בין התפיסה והעולם החומרי לבין העולם הרוחני שהוא בתפיסה של הגננת. עכשיו זה בסדר אם אתה כל החיים שלך חי בארבע אמות והולך מהבית לכולל ולבית כנסת ולא יודע, לקנות, ללכת לסופר. אתה יוצא לעולם הגדול, אתה לא יכול להישאר עם אותה תפיסה, אתה פשוט תקרוס לתוך המציאות. אתה פשוט תקרוס, וזה מה שקורה להרבה אנשים. אז, ואין לי משהו נגד זה. אין לי משהו נגד עכשיו מישהו אמונת ממה. הכל בסדר, אבל תבין ש... כמו שאומר הרב קוק, הדורות עוברים מאינסטינקט להכרה. וככל שהדורות מתקדמים, האינסטינקטיביות נגמרת, והכרתיות, אנשים הם יותר חכמים, והם הם חייבים את זה. אז אם אנחנו רואים מישהו שיש לו אמונת ממה, אני לא חושב לשבור לו את האמונה שלו. אם באמת הוא חי את החיים שלו כמו שצריך, לפי תורה וזה, אז לא לשבור לו את האמונה, לא עכשיו לבוא לאיזה מישהו ו... אבל מה כן, אם אתה רואה מישהו שהוא באמת חסר, הוא דתלש, או שהוא עומד להיות דתלש, או שהוא... אתה רואה חפיפני כזה, ואתה רואה את האמונה שלו היא תמימה. אז הסיבה שהוא ככה זה בגלל שהאמונה שלו תמימה. תוציא אותו מזה. תוציא אותו מזה, תעזור לו. אז זה עד עכשיו. השיעור שלנו היום, בזמן, בדקות שיש לנו, אנחנו נדבר על... תפילה. אם הסברנו שאלוהים זה כבר לא איזה ישות רוחנית בשמיים, שאלה לי עליכם, למי אנחנו מתפללים?
לטוב.
אתה מתפלל לצדק? לאמת? נשמע לך סביר?
לא. למה לא?
נשמע מוזר, לא? מה אתה מתפלל? לאמת? לצדק? למה? לשלמות? מה זה אומר? אז התשובה היא שקודם כל אנחנו רגילים כל כך להגשים. אנחנו כל כך רגילים להגשמות. אנחנו רגילים להתפלל ודמיין שמולנו עומד סבא זקן. בסדר? זה לוקח זמן לצאת מזה. אבל בגדול, אנחנו בתפילה צריכים להפסיק להגשים. צריכים להתחיל להפסיק לחשוב בתפילה ולהתחיל להרגיש. כלומר, תראו בתפילה, אנחנו ניגשים לתפילה בדממה מחשבתית. למה בדממה מחשבתית? יש ביטוי בחז"ל שאומר, לית מחשבה, תפיסה בך כלל. נכון, מי שאומר פתח אליהו מכיר את זה. לית מחשבה, אין מחשבה, יכולה לתפוס אותך. אז השכל לא יכול לתפוס את אלוהים, אז תתחיל עכשיו לשאול רגע, למי אני פונה בתפילה? למי אני פונה? אז אתה תתחיל לחשוב, אולי אני פונה לחסד, לאמת, לצדק. אומר לנו בעל נפש החיים, רבי חיים מוולוז'ין, בתפילה אנחנו לא פונים למידות שלו, לאמת, לצדק, לשלום. אנחנו פונים אליו. אם תרצו, לשלמות האינסופית. מה, איך אתה יכול לתפוס את השלמות האלוהית? אמרנו, אתה לא יכול לתפוס אותה. נכון, אתה לא יכול לתפוס אותה. בשכל. אבל דרך העולם הרגשי, דרך העולם האמוני, אתה יכול לתפוס אותה. מה זה העולם האמוני? חוש האמונה. ואין הכוונה לאמונה תמימה, אלא לאינטואיציה הוודאית שלי בכך שיש שלמות בחיי. ומשם אני פונה לבורא בתפילה. עכשיו שואל אתכם שאלה. אותו חוש אמונה, אותה תחושה פנימית שיש שלמות בחיים שלי, יש ייעוד לחיים שלי, יש משמעות לחיים שלי. איפה אני מרגיש אותה יותר? בשכל או ברגש?
ברגש.
ברגש. תראו, אני יצא, אתה עכשיו מישהו מדבר איתך שכלית על מישהו שגנב משהו למישהו. אתה לא פועל יותר מדי, זה לא גורם לך עכשיו ללכת ו... אתה אומר, אתה עושה כזה, וזהו, אתה לא עושה יותר מזה. אבל מישהו עכשיו, אתה רואה פיזית מישהו גונב, מישהו עושה איזה מעשה רע, מה זה פועל בך? אתה ישר, קופה. למה? כי זה פעל בך ברמה רגשית.
אבל... לפעמים גם אתה אומר, מה יש לי לטוב, בסדר, זה כבר קרה.
בסדר, אני לא מדבר על מצב כזה.
מה ההבדל? שתיהם פעלו חושים.
כן, אבל הוא פיזית זה פעל, בגלל שהוא רק שמע, זה פעל אצלו ברמה השכלית. הוא ראה את זה, פעל אצלו ברמה רגשית. אז כנעל, זה סרטון, זה רחוק ממני. זה לא עכשיו תפוס אותי על המימד הראייה. זה על הממד הזה של, זה קרוב אליי. זה משהו שאני יכול לפעול בו. כאילו, זה פעל בי ברמה שהיא כאילו, זה כבר יותר קרוב אליי. זה יותר ברמה הרגש. החוש האמונה הוא הרבה יותר חזק שהוא ברגש. חוש אמונה הרבה יותר חזק שהוא ברגש. תראה מה מניע אותך לפעול. הרגש, לא השכל. הרגש, לא אתה השכלי. כלומר, התחושה הזאת שיש משמעות לחיים שלי, איפה מתבטאת הרבה יותר? בעולם הרגשי. אני יכול לחשוב על אחדות. אני יכול להרגיש אחדות, קוראים לזה אהבה. אני לא חושב שאני, לא חושב שאני אוהב את הבן שלי. אני חש את זה. אני חי את זה. בתפילה אתה לא פונה מהשכל, אתה פונה מהרגש. וברגש הוא הרבה יותר קרוב לאותה תחושה של יש אין סוף. דרך זה אני פונה. ושם אני משיג את ממש את עצמותו, את השלמות האלוהית. איך אתה משיג את עצמותו? התשובה היא שאתה לא משיג, כי זה לא בשכל, זה לא נקרא השגה. אבל אתה כן חובד, אתה כן חובד קצת. אז תבינו רק כמה תפילה מקור לעונג מטורף.
שאלה.
רגע שנייה, אני אגיד משהו חשוב. אנחנו רגילים שצריך להתגבר על התאוות החומריות כדי להגיע לרוחניות. תראו, זה בגלל שאנחנו חיים בדרגה של העולם הזה. ככל שנתקדם יותר בעבודת השם, זה לא שהתאוות החומריות לא יהיו קיימות. הן יהיו קיימות, אבל הן לא יהיו רלוונטיות. למה? כי מה יותר מענג? תאווה רוחנית או תאווה גשמית?
רוחנית.
אתה אומר רוחנית. בוא שנייה, מה אתם חושבים?
גשמית.
גשמית. לכאורה, רובנו חווינו בחיים שלנו בעיקר תאוות גשמיות. בוא, מה אתה יותר מתענג? מלאכול שווארמה או להתפלל? נו, באמת. בוא, מה הדברים על השולחן? לאכול שווארמה. וזה למה?
למה לא גם וגם?
אם אתה נמתנג מגם וגם באותה דרך, אנחנו נכתיר אותך לראש הישיבה בעזרת השם. כל הכבוד. זה כאילו, שריך. אבל כאילו, מי חי בצורה כזאת? למה זה ככה? כי מה? כי בגלל שהתאווה הרוחנית היא כל כך גבוהה, אז קשה להשיג אותה. ואתה כל כך קטן, זה כמו שנסתכל על ילד קטן. הוא מתעסק בצעצועים, הוא משחק בצעצועים. מה יש את אהבה לקבל צעצועים? אני אשאל, מה אתה מתלהב? כולה במבה, כולה אוטו קטן לשלט, מה אתה מתלהב? אז אותו דבר, אדם שחי ברמת חיים של תאוות רוחניות, מסתכל על אדם חומרי, מה אתה מתלהב? כי התאווה רוחנית הרבה יותר גדולה. אמרתי את זה בשיעור הקודם, יש ביטוי שבא לסולם שאומר שמי שפעם בחיים שלו, רק פעם בחיים שלו, חווה את הרגשת השם, מוכן לחתוך את אצבעות ידיו ורגליו 10 פעמים. ככה הוא כותב.
למה?
רוב שהוא, כאילו כדי לחוות את זה שוב פעם. אתה מבין מה זה אומר עליו? אני לא יודע מה הוא חווה. אבל אתה מבין שזה הרבה יותר גדול. אז בכן בתפילה אתה אמור לחוות רגש כל כך גבוה. תחושה כל כך נשגבת ועליונה ועונג כזה גדול. טוב, אז איך אנחנו בתפילה, איך עובדת התפילה? אנחנו מצד האמת. תראה, בתפילה מאוד משעמם את התפילה. א', כי הרבה תפילות לא מתקבלות. המון תפילות לא מתקבלות, המתפלל, מתפלל, מתפלל, תפילות לא קורות, לא מתרחשות. בית, גם זה קצת כזה משעמם כזה, כל יום אותו דבר, כל יום אותה מילים, שלוש פעמים ביום את הגבר, פעמיים ביום עם את אשכנזיה, ועוד פעם ביום עם את הספרדיה. אבל מאוד מתסכל, כאילו זה אותה מילים, וגם נשמע כזה כמו איזה נכון, איזה כספומט כזה. אתה בא, אתה אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה תותח, אין עליך, אמת עליך, אתה גדול מכולם, מתחנף אליו חבל על הזמן. ואז אחרי שאתה מתחנף אליו, מה אתה הזה? על ריבונו של עולם, אחרי שיטסט לאוטו, אחרי שאני צריך לעשות אישי פסיכומטרי, מה אתם, איזה שלב אתם? פסיכומטרי, נכון? משהו כזה, כן? בדרך, בגמרה, אתה צריך עזרה בגמרה. אז אתה מבקש, אתה חולין על דמדת. ואז אחרי זה, יש כל מיני ברכות לא מעניינות, נכון? השיבנו, אבינו, תורתך, סלח לנו. בסדר, נחמד. אבל אז מגיעה ברכה חשובה. איזה ברכה חשובה מגיעה? רפאנו, סבתא חולה, סבא חולה, מזכיר את כל הזה, פותח רשימה ארוכה, ככה רשימת מכולת, מסתכל, כל מי שצריך, מסיים את הרפאנו, אבל בריך עלינו, בריך עלינו פרנסה, מי לא רוצה פרנסה שירד לו גשמים על השדה שלו, ברור, זה מאוד מעניין את כולם, ואז יש את הברכות שלא מעניינות אף אחד, חוץ מאת החברי כנסת של הציונות הדתית, כן? משרד העלייה והקליטה, תקע בשופר גדול לחירותנו, השיבה שופטנו, ועדת חוקה, כל מיני דברים לא מעניינים, כאילו, דברים שמנים מקרי סמוטריץ'. ואז מגיעה ברכה חשובה. איזה ברכה חשובה מגיעה? לא, זה לא מעניין אף אחד גם, אמרנו. זה מעניין את ישיבת הר הבית. שמע קולנו, אתה פותח עכשיו, לא אחד, אתה לוקח שתיים או שלוש כאלה. כל מה שלא הצלחת לתקוע בפתוח התפילה, אתה... אתמול חברה שלי עזבה אותי, הקדוש ברוך הוא, תעשה שהיא תחזור אליי, הלוואי שאמא תביא לי שווארמה לישיבה, כל מיני דברים שלא קשורים, אתה מכניס את בתוך השמה כולנו, ואז אתה מגיע למודים, אני הולכנו לך, אתה אומר תודה רבה מראש על כל מה ש... על מה אתה אומר תודה רבה? אתה חונן, רפאנו, ברך עלינו בשמה כולנו, כל השאר לא נורא אם לא תקבל, הכל בסדר. זה הסיפור, תפילה זה משהו מאוד משעמם, חנופה שכזאת, ועם הזמן אתה מתייש ולא מתחבר. אבל מה זה תפילה? תפילה זה משהו אחר לגמרי. בתפילה אנחנו לא באים כרותו לשנות את הקדוש ברוך. הרי אם הקדוש ברוך הוא מושלם, אז הוא לא בר שינוי. לכן אני לא בא בתפילה לשכנע את אלוהים. צריך לצאת מהראש הזה שאני אשכנע את אלוהים שעכשיו זה... לא.
אז אם הוא קבע ש...
רגע, שנייה, חכה, חכה. שמעת מהלך. הקדוש ברוך הוא רוצה להופיע טוב במציאות. אבל הטוב מופיע בדרך מסוימת. בסדר? אני יכול לשנות את הדרך של הטוב הזה. כלומר, אני יכול שהטוב הזה יופיע. אבל לפעמים הטוב לא מופיע כמו שאני רוצה. לדוגמה, אני חושב שטוב זה שלא תהיה שואה. אתם מבינים מה היה קורה אם לא הייתה שואה? אתם יודעים איפה הייתם היום? לא יודעים מה מסריד לחלל הקיים. כלומר, השואה הייתה לבין דרך חשובה בדרך של המצרים, כדי לעלות לארץ ולהציע אותו מתבוללות רוחנית וגם גשמית, כפי שראיתם, שכיליון הוא מוחלט.
כן, אבל 6 מיליון דווקא?
אז 6 מיליון. בואו נשאל שלנו, מי עלה אחרי השואה לארץ? כמה עלו? 600,048. אז תגיד תודה שלא הייתה עוד שואה. בסדר? כאילו, באמת רחמים גדולים, הקדוש ברוך הוא. עד עכשיו יש אנשים בחוץ בארץ. תגיד תודה אם לא תבוא לך עם העמדני הזה עוד איזה שואה עכשיו. בסדר? אנשים לא, לא, מתוך כל הזה 6 מיליון לא קלטו, עלו רק 600,000. מה אתה? ברוך השם שלא יותר מזה, ועד היום לא קולטים. אבל כן, אני לא רואה איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. אני לא רואה איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. הוא יודע, אני לא יודע. אני רואה בדיעבד איך זה קורה. אם הייתי נביא, הייתי יודע להתפלל על הדברים הנכונים. אני לא נביא. אז אני לא יכול לשנות הקדוש ברוך הוא. אני לא בא לשנות אותו. אז מי אני בא לשנות?
אותך.
נו, ומה יקרה אם תשנה אותך? מה שיקרה זה שאותו טוב שהקדוש ברוך הוא רצה להופיע בעולם יופיע בצורה יותר מהירה ופחות כואבת. זה מה שיקרה.
לא הבנתי.
כן, לא הסברתי. אותו טוב שיופיע בעולם יופיע בצורה יותר מהירה ופחות כואבת. הרי תראו, הטוב בעולם יופיע, העולם יגיע ליעדו. הרי יש נבואות, נכון? אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא אומר, תקשיב, זה היעד, זה מה יש. אז זה חייב להגיע לשם, נכון? נו, אז אם זה חייב להגיע לשם, אז מה צריך אותי? התשובה היא, כמה זמן זה ייקח? אומר לנו בעל הסולם, יש שני דרכים. ניתן את זה כמשל. קוראים לזה או תורה או איסורים, וזה הולך ככה. או שאני אלמד איך הגוף שלי עובד, ואני ידע לאכול נכון ובריא, ולא להיות שמן וחולה, ואז צריך להבין איך הגוף עובד מתוך כל השומן והחולי, או שאני אלמד מראש איך הגוף עובד ואני יודע תיוכל נכון ואז אני לא אשמן וחולה ואני אהיה חשר לכיוון הנכון. ברור? או שאני אלמד תורה שיהיה דרך להביא לא את הגוף, את העולם ליהוד שלו, לתכלית שלו. לא תלמד תורה, אז תבוא שואה ותגרום לך להבין מה כתוב בתורה. לבוא שלי באוקטובר ולגרום לך להבין מה כתוב בתורה. או תורה או איסורים. זה לא עונש, האיסורים. זה סיבה ותוצאה. כמו שזה לא עונש לאכול לא בריא, ואז אתה נהיה חולה. זה עונש לאכול לא בריא ולהיות חולה? כן? זה לא עונש, זה סיבה בתוצאה, ככה הגוף בנוי. אז מכיוון שהסתכל באוריי תעובר העלמה, מכיוון שהמציאות בנויה על פי תורה, ללכת נגד התורה זה ללכת נגד המציאות. אתה לא עולה לארץ, אתה לא מבשר את הבשורה שלך לאומות העולם. מישהו צריך לבשר את הבשורה. לא בישרת, יש חור בעולם. מה נכנס בחור הזה? היטלר. נו, ומי השם? החור או האכבר? חזר אמרה לנו שהחור השם. המשל והנמשל כאחדים. המטרה שעם ישראל יונהג בארץ ישראל מתוך תורה. לא הנהגת מתוך תורה, כמעט את השביעי באוקטובר. כי הבאת פה ערבים מתוניס, מחבלים מתוניס, שיגרו לך בעזה פה, ליד הבית, כדי לעשות איזה שלום מדומה, כדי להרגיש שאתה חי באיזה מזרח תיכון חדש. היינו ערך הסכמי אוסלו. כי רצית להיות עם ככל העמים, ולתת את עזה התנכית לעם אחר, העיקר שזה לא תהיה ארץ ישראל התנכית. יום אחד, שאתה שם נחשים בחדר הזה, מתפרצו עליך. זה מה שקרה בשביעי באוקטובר. זה לא עונש, זה סיבה ותוצאה. זה עוד תורה ויסורים, והיה אשר תותירו מהם לסיקים מעיניכם. למה אותרת? ברור שהם יצאו, למה? כי צריך לקדם את המציאות. אז מתוך המציאות התורה מתגלית. אפשר לומר את זה, נגיד את זה בשפה פשוטה. המציאות זה שמו החילוני של אלוהים. אוקיי? אלוהים מתגלה דרך המציאות מתוך התורה. כלומר, התורה אומרת לנו איך אלוהים מתגלה במציאות. תלכת נגד התורה זה ללכת נגד הריאליה, נגד הדבר שהוא ריאלי. שאתה קם עכשיו ואומר לי בפטריוטים שזה לא ריאלי לכבוש את עזה, מי לא ריאלי? אתה לא ריאלי. למה? א', האם היה ריאלי ב-48 לכבוש את המדינה? התשובה היא לא. האם היה ריאלי לנצח בששת הימים את כל צבאות ערב? התשובה היא לא. האם ריאלי לכבוש את עזה? א', כן. לעומת מה שזה, זה כלום לעשות את זה. בן, שאתה אומר לי, זה לא ריאלי. אתה לא ריאלי. למה אתה לא ריאלי? כי בצדך התורה היא לא המציאות. התורה היא המציאות. הריאלי נקבעת על פי תורה, לא לפי מה שאתה חושב. כי ריאלי. ככה הקדוש ברוך הוא עובד בעולם. עכשיו, אני לא תמיד יודע את זה. אני לא תמיד רואה את ההסתכלות של המציאות בתוך תורה. אני לא יודע את זה. אבל אני מתפלל ועושה כמיטב יכולתי להבין את הדברים, שזה מה שצריך מתוך תורה עכשיו, שסבא יהיה בריא, וזה מה שצריך להיות. בסדר. אבל אני לא בא לשנות את אלוהים, אני בא לשנות את עצמי. ויכול להיות שהבורא יתגלה בדרך אחרת, כי ככה עבור העולם להגיע ליעדו. אבל מה הוא עשה אותו תינוק שמת? חברים, יש בעולם שתי הנהגות. יש הנהגה שהיא נקראת בחירה. זה הצד של הבחירה. אתה תעשה ותקבל. זה באופן פרטי. אל תשכח שאתה חלק מתוך מערכת שנקראת כלל ישראל ותיקון העולם. להנהגה הזאת, שהתפקיד שלה לדחוף את העולם אל הייעוד שלו ולדחוף גם אותך, קוראים בשפה של רמח"ל הנהגת הייחוד. זכרו את השם הזה. למה זה נקרא ייחוד? אנחנו אומרים את זה כל יום בעלינו שבח. כי לעתיד, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ייחוד נשון זה שהכל יהיה אחד בסוף. הכל יהיה שלם, הכל יהיה מאוחד, הכל יהיה טוב. אז אותה הנהגה שדוחפת עולם הדחית שלו, כרגע חלק מהתיקון של העולם זה שסבא ילך לעולמו. וחלק מהתיקון של העולם זה שדווקא הבן אדם הזה ולא הבן אדם הזה. ולמה? כי ככה העולם מתקדם לייעוד שלו. למה אנשים יש להם שעוד באמונה? למה עומד? כי הם כוללים בתוכם רק את ההבנה שיש בחירה, שכר ועונש פרטי. הם לא מבינים שיש את הנהגת הייחוד. שיש משהו הרבה יותר גדול מהפרט, מהנהגה שנקראת הנהגת המשפט, תעשה תקבל. יש הנהגה שהיא הרבה יותר עמוקה, שהיא דוחפת עלו על דחית שלו. אבל לא תמיד אני יודע אותה. אני זוכר שיש לי איזה קרובת משפחה, אחרי שסבא שנפטר. סיכה לשמור שבת. אלוהים לא שומע את התפילות שלי. תגיד לי, מה את יודעת, מכירה את הנהגת הייחוד? מה את נביאה? לא, מה הוא עשה כבר שהוא קיבל? מה זה קשור? מה את... זה לא בטלחה. מה קורה שלא לומדים אמונה? לדוגמה. זה התוצאה.
איך זה קשור לתפילה?
מתפללה. לכאורה אני אמור לשכנע את אלוהים, אתה יודע כמה מצוות, אפילו קיבלתי כיסוי ראש על עצמי, מה זאת אומרת? ברור שאני אמור שהקדוש ברוך הוא אמור להקשיב לי, כי את יודעת איך עובד אחי את הבריאה, שכך עכשיו את יודעת איך כל דבר. טוב, אז אני צריך להתפלל. אם אנחנו, רגע, שנייה, אני חייב לסיים. אם אנחנו לא יודעים לשנות העולם, אז אני צריך להתפלל. לכאורה, הקדוש ברוך הוא יביא את העולם התחיל שלו וזהו. התשובה היא, רגע, אני אסיים את זה, כדי שיהיה לנו פה הרבה זמן, הגבילו לנו בזמן. התשובה היא שעל ידי השינוי שאני עושה בעצמי, אני יכול להופיע את הבורא יותר מהר. יותר טוב. הרי הקדוש ברוך הוא תמיד רוצה להשפיע. מה חסר? כל מה שהוא ברא את העולם זה כדי להיטיב. נסביר את זה בשיעורים הבאים. אבל כל מה שהוא ברא את העולם זה כדי להיטיב. איך מקבלים את ההטבה של הבורא? התשובה היא, תקשיבו טוב, על מנת לקבל את ההטבה של הבורא, אני צריך להפוך ממקבל לנותן. זוכרים קודם שאמרנו שהתאווה רוחנית היא הרבה יותר גדולה מתאווה גשמית? איפה אני מרגיש יותר מעונג? ב-80 שעות נטפליקס או 80 שעות לעזור למשפחה ענייה? אם באמת עזרת טוב, וזה אמור להיות משפחה ענייה. כלומר, כאן אתה הרבה יותר הופך למקבל לנותן מאשר פה. מכיוון שפה אתה הופך למקבל לנותן הרבה יותר, כאן אתה מקבל את העונג האלוקי הרבה יותר. כאן הופעת את אלוהים הרבה יותר. כאן, זה נקרא בשפה שבאה לסולם, השוואת צורה. השוואת צורה, הכוונה היא להידמות לקדוש ברוך הוא. אם הוא נותן ושלם, אם הקדוש ברוך הוא שלם וטוב, אז הוא גם מיטיב. איך אתה מופיע אותו? איך אתה נדבק בו? התשובה היא שגם אתה מיטיב. עכשיו זה לא פילוסופיה, תרגישו את זה פשוט. מה הבעיה? מתי אתה מרגיש תחושת משמעות אל כיוון אלוהים? מתי אתה מרגיש תחושה של משמעות? שאתה מתינה. לא שאתה בקבלה. אז מה הדרך שלך להפוך מקבל לנותן? התפילה. התפילה הופכת אותי מקבל לנותן. אתה מתחיל עם רצון פרטי ואגואיסטי. אני תמיד ספר את זה בשיעור התפילה. שאני הייתי קטן, התפללתי על סבתא שלי שתהיה בריאה. והיא באה אליי בגיל 5 ואמרה לי שהיא הולכת להיות עיוורת. ככה אמרה לי. התפללתי עליה בכל הכוח. ואני אומר לכם, היום זה היה בגיל 5, אני אומר לכם שזה היה לא מהסיבות הנכונות. למה? סבתא שלי טוניזאית. והטוניזאים ביום שלישי קבוע מה מכינים? וכך כל מקום מוסד יהודי בארץ מכין ביום שלישי קוסקוס. ואם לא, צריך לבדוק את היהדות של אותו המקום. אבל כאן מכינים קוסקוס, ולכן המקום הזה ברוך השם הוא יהודי. אבל, מה אנחנו אומרים? אני התפללתי, התפללתי, זה מהסיבות הנכונות. אז הבנתי שמה היא, למה היא בעצם צריכה להיות בריאה? כי אי אפשר להכין קוסקוס שאת עיוורת. נכון? אז בגלל זה התפללתי. מה אתה צוחק? אתה עכשיו יש לך בגרות, נגיד. אתה מתפלל על זה? מה אתה מתפלל? למה אתה צריך בגרות? שיהיה לך. תואר. תואר יהיה לך עכשיו. פרנסה. עבודה פרנסה, פרנסה. הולכים למקולת. מה קודם למקולת? קוסקוס. כמה אתה מתפלל על קוסקוס? כלומר, שיעור התחתונה, כמה מתפלל על קוסקוס? מה עושה התפילה? לוקחת את הרצון לקבל על קוסקוס והופכת אותו לרצון להשפיע. תתפלל על כלל ישראל. אתה מתחיל להתפלל על הכלל. אתה הופך את הרצון הגולמי שלך לכלל. הבנתם? ואז שאתה משתנה, הבורא יכול להופיע במציאות? כן.
מה
זאת אומרת
על שומע תפילה?
או, אתה שואל אותי כי קראת או שאתה רוצה שאני אסביר את זה?
לא, שואל.
שומע תפילה. שאלה מצוינת. וואו, כמה זמן אין לי. שומע תפילה, התשובה היא. שמיעה זה לא ראייה. ראייה זה לראות את הדבר כמו שהוא. אתה רואה? אני צודק. שמיעה זה משהו יותר סלקטיבי. סובייקטיבי. משהו שכאילו, אני שומע, אתה יש לך שמיעה סלקטיבית אתה. אין דבר כזה ראייה סלקטיבית, נכון? אבל שמיעה סלקטיבית יש. כל אחד יכול לשמוע מה שבא לו. אני פרשנתי את זה ככה. בראייה קצת קשה לפרשן, בסדר? אבל בשמיעה הרבה יותר קל לפרשן. השמיעה משהו פרשנותי. כשאתה אומר הקדוש ברוך הוא שמר קולנו, בעצם אתה אומר, תשמע את זה מתוך המקום הסובייקטיבי שלך, בימים אחרות, תשמע את זה מתוך הרצון הפנימי שלך. שאלה, מה הרצון הפנימי של הבורא? תחילת הבריאה. אז כשאני אומר לו שמר קולנו, מה אני אומר לו? לא מעניין אותי מה רציתי בהתחילת התפילה, את הרצון הפרטי לקוסקוס. מה שאכפת לי עכשיו, זה שאם הקוסקוס הזה תקיים אותו, זה רק כי זה מתאים את תחילת הבריאה. זה שמה כולנו. תשמע אותי כפי שאתה חושב ונכון לשמוע אותי, ואם לא, אל תקיים את זה. תראה, אתה מגיע לזה, אתה בונה, 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 זה הברכה האחרונה בבקשה. כי כל הבקשות, אתה מתחיל לבקש הכלל ישראל, לתיקון העולם, בסוף אתה מגיע, תשמע, כל מה שעשיתי בהתחלה לא אכפת לי. אני רוצה רק אותך. אני רוצה רק שזה יופיע, רק אם זה מתאים, להתחיל את הבריאה. תבין איפה התפילה צריכה לעלות אותך. לרמה כזאת כללית. וואו, לא הספקנו הרבה. לא נשאים קצת בשיעור הבא. אבל אני רק אגיד, שמה ההבדל בין התפילה לבין התורה? לכאורה גם התורה משנה אותי. גם התורה הופכת אותי מקבל לנותן, נכון? נו, מה התשובה? יפה. התורה היא בשכל. מה עושה התפילה? היא מממשת את מה שלמדת. עכשיו, מה קורה? כלומר, אתה לוקח את השכל, הבנתי כלל, עכשיו אני מטמיע את זה ברגע שעדי התפילה, ואז נוצר השינוי. כשנוצר השינוי, אני עובר ממקבל נותן, ואז יכול להופיע את הבורא. יכול ליצור דמיון צורה ביני לבינו, ויכול להופיע את הבורא במציאות. ואז שיש, השלימות מופיעה במציאות, יכול גם להופיע הבריאות. לכן, מי שלא לומד תורה לפני התפילה, על מה הוא יתפלל? הרי בעניין ירושלים לא מעניין אותו. הרי השבת המשפט לא מעניין אותו. לכן אומרים חז"ל, המסיר אוזנו משמוע התורה, עוד סיבה ללמוד אמונה, המסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה, תועבה זה תועה בה, אתה תועה, אתה לא אומר, מה אתה מתפלל? איך אתה יכול להשתנות? שאלה נוספת, איך אתה יכול להתפלל למישהו אחר? ניחא, אני משתנה. אם אני משתנה, הבורא יכול להופיע דרכי, ואני יכול להשתנות, ואז אני אהיה יותר בריא, כי החיסרון הגופני כמובן, מהו החיסרון הגופני? זה חיסרון אלוקי. נכון? שחנה מתפללת עכשיו על בן, מה היא אומרת? אני אין לי בן, ואתה חסר. למה אתה חסר, ריבונו של עולם? כי יש לי רחם, היא לא מולידה, אתה האומן, אני האומנות, ואתה יודע, אם אתה לא מופיע, אם הרחם שהיא לא שלמה, אתה לא שלם. תופיע, כלומר, החיסרון הגופני הוא חיסרון בעצם הקדוש ברוך הוא, כי הוא לא מופיע שם. אז כאשר אני אשתנה, אז הקדוש ברוך הוא יכול להופיע, אז בעצם עכשיו יכול להתרפא גם הגוף. סבבה, זה אצלך. מה עם מישהו אחר שאתה מתפלל עליו? הבנתם את השאלה? ברור? איך אתה יכול אתה להשתנות ולזה שמישהו אחר? תשובה. אם אתם זוכרים, כל המציאות מתחילה ממני. למה זה גילוי של אלוקים? כי זה כרגע מהווה משהו בעל משמעות עבורי. כל המציאות, אתה מתחיל ממני. כלומר, אני רואה אותך מהעולם שלי. אז אתה חלק מתוך האני שלי. ככל שאני יותר כללי, ויותר מחובר לכלל ישראל, ויותר מחובר לאותו אדם, הוא חלק מתוך האני שלי, כי האני שלי הוא מתרחב. שאני אומר, אני מדבר גם על הילדים שלי. אם זה מישהו כאן אומר, איזה אלטרואיסט הבן אדם הזה שהוא דואג לילדים שלו. לא, זה לא אלטרואיזם. אולי גם יגיד, אתה דואג רק לילדים שלך? מה, בכל זאת, זה לא אני. ברור שזה אתה, זה חלק ממך. האגואיזם שלך יתרחב. אתה הילדים שלך. אדם, ככל שיותר כללי, יכול להתפעל יותר על הכלל. לכן ש... כי הכלל זה הוא. לכן שאתה הולך, עושה שמישהו יתפלל עליך, הלך לצדיק. כי הוא יכול להתפלל יותר על הכלל. כי הוא מחובר יותר למדרגת הכלל. זה מה שבונה בנו התפילה. התפילה אמורה להפוך אותנו מקבלים נותנים. ולסיום, מה קורה אם עכשיו התפללתי ותפילה לא התקבלה? כלומר, סבא נפטר. האם התפילה התקבלה? התשובה היא כן. למה? כי מה מטרת התפילה הייתה? לשנות את עצמי. ואז אחרי שנשתנה, הבורא הופיע. אבל הבורא לא הופיע. הוא לא הופיע דרך זה. הוא לא הופיע בצורה אחרת. דרך זה שאני השתניתי, ועדי כך נעשיתי יותר כללי. אז בין אם התפילה עשיתי שינתה את המציאות, ובין אם לא, התפילה התקבלה, כי מטרת התפילה הייתה מראש מה? לשנות את עצמי. כל טוב.